אנחנו דיברנו על כך שיש, אנחנו לומדים את הדגם של האהבה. המהר"ל אומר שמביא את מדרש חז"ל בספרי, שהספרי לומד על הפסוק בכל לבבך ובכל נפשך ובכל לבבך, שזה שלושה דגמים של דברים שנעשים ביטויים לאהבת השם. אז נקרא את מה שאומר כאן המהר"ל וננסה להוסיף על זה כמה מילים. טוב, עוד פעם, הדברים הם עמוקים, כלומר אני לא בטוח שאנחנו נצליח להגיע לעומק הדברים, אבל נקרא אותם. גם בזה הפליגו מאוד לבאר, כי יהיה האדם דבק בו יתברך לגמרי בדבקות גמור על ידי אהבה, מפני כי האבות היו דבקים בו יתברך כל אחד ואחד במידה מיוחדת, אז כי שלושה אבות היה להם הדבקות לגמרי, כל אחד היה לו דבקות מיוחדת. לפיכך אמר כי תהיה האהבה הזאת כמו האבות, וזה שאמר ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך כמו אברהם, כי אברהם היה אוהב את השם יתברך מצד שכל מעשיו אשר עשה לאהבת השם יתברך. זה נקרא אוהב, כי לכתיב זרע אברהם אוהבי. אבל יצחק היה לו דבקות מצד אחר, כי מצד האהבה היה מבטל נפשו לגמרי עד שעקד עצמו על המזבח, והאהבה הזאת מובדלת מן אהבת אברהם. אהבת אברהם קשורה אהבתו בליבו תמיד, עד שלא היה רגע בלא אהבה, כמו דרך האוהב שאין שערה אהבתו מקרבו, וזהו עניין בפני עצמו. יצחק מסר נפשו אל השם יתברך, ומצד שמסר נפשו אליו, דבר זה יותר גדול. ומידת יעקב, שהיה מודה לו על הטוב שעשה השם יתברך, וזהו נכלל משניהם, מן אברהם ויצחק. וזה מצד שהיה מודה אל השם יתברך על הטוב שעשה, כמו שהיה ביעקב שאמר, קטונתי מכל החסדים, כל מי שמודה על הטוב שעשה השם יתברך אליו, הנה מוסר עצמו בהודעתו אל השם יתברך. כך הוא כל הודעה שהוא מודה אל השם יתברך על הטוב שנעשה לו, הוא מוסר נפשו אל השם יתברך. ומצד שהוא משבח ומברך על הטוב שעשה לו השם יתברך, הנה דבר זה אהבה מצד עצמו. כי מי שעשה טוב לאחד בוודאי הוא אוהב אותו, ולפיכך מידת יעקב כלול משתי המידות האלו. ועוד תדע, כי זה שמודה ומשבח השם יתברך על כל דבר הוא עניין בפני עצמו. כי מורה שהוא משבח על השם יתברך שהטוב שעשה עמו ואין להאריך. לפיכך כאשר האהבה היא על השם יתברך על ידי שלוש מידות שהיו אל האבות, אז יש כאן אהבה גמורה ושלמה. אז מה שלושת הדברים שמזכיר כאן המהר"ל? לגבי אברהם, כל מעשיו אשר עשה זה לאהבת השם יתברך. זה נקרא אוהב, כי לכתיב זה אברהם אוהבי. כלומר, הביטוי הראשוני של האהבה זה שהאדם מתלהב, משתוקק, להביא לידי ביטוי את האהבה שהוא אוהב מישהו, כמו לומר אדם שאוהב אישה, חתן שאוהב אישה, אז כל היום הוא חושב איך את כל המעשים שלו הוא ייתן, הוא יעשה אותם בצורה כזאת שהם יבטאו את ההשתוקקות שיש לו כלפי מישהו משתוקק אליו. אז ככה גם אברהם אבינו, זה היסוד הכי בסיסי של האהבה, שהאדם כל הזמן מחפש את להביא לידי ביטוי את ההשתוקקות שיש לו, ואז הוא מחפש מעשים שיבטאו את האהבה. זה השלב הראשון של אהבה, ואולי זה השלב, זה הדבר הכי ראשוני של אהבה. אדם קם בבוקר, והוא אומר, הנה יש לי יום שאני רוצה לעשות בו חסד. אני רוצה להביא לידי ביטוי את ההשתוקקות שלי ואת השמחה שלי בזה שאני יכול להביא לידי ביטוי את אהבתי לקדוש ברוך הוא. זה אהבה מהסוג הזה, היא אהבה שהייתי אומר, הוא לא כל כך צריכה גבורה. היא יותר ממידת החסד, היא יותר צריכה כל הזמן איזו התלהבות. כלומר, זו אהבה שהבסיס שלה זה התלהבות. התלהבות מאהבה. כן, וזה יותר הבחינה הזאת של כל הזמן לחפש את הדברים שאתה יכול להביא לידי ביטוי, את הטוב הזה שיש באהבה, שיש לך כלפי הקדוש ברוך הוא. יצחק אומר, אומר המהר"ל, זה כבר מדרגה שהיא דורשת גבורה. זה לא במקרה יצחק זה מידת הגבורה, למה? מפני שיש אדם אולי גדול כזה, שהוא כל הזמן, כל החיים שלו, הוא יכול למלות את כל היום בחסד. אבל הרי יש זמנים שאין לך במה להביא לידי ביטוי את האהבה שלך. כלומר, יכול להיות אברהם אדם גדול כמו אברהם אבינו. אברהם אבינו היה כזה אדם גדול שהוא יכל כל היום למצוא את הדברים שהוא יביא לידי ביטוי את האהבה בצורה של חסד. אבל רוב בני האדם אין להם את היכולת למלות את כל היום בחסד. צריך בשביל זה המון אנרגיות חיוביות. ואז כל עוד שאתה עושה חסד, זה דבר שהוא קל יותר, זה זורם יותר, זה דבר שלא דורש ממך, זה לא מתנגד למשהו, זה ההפך, אתה מחפש כל הזמן איך לעשות טוב, איך לעשות חסד. חסד הוא כל הזמן, הוא לא דורש ממך גבורה, הוא דורש ממך פעילות, דורש ממך גדולה, זה מידת אברהם אבינו, כן, זה המידה הזאת של, שאתה, מה שנדרש ממך, זה כל הזמן להיות יצירתי כזה ולמצוא איך להביא לידי ביטוי את הטוב הזה שיש באהבת השם, ובטוב הזה שיש לך מהקדוש ברוך הוא שאתה רוצה כל הזמן לתת אותו. יצחק זה או בגלל שלא היה לו את המידה הזאת של החסד כמו שהיה אצל אברהם, כלומר לא היה לו את ה... הוא לא היה סוג טיפוס שיוזמתי כזה, או שהקדוש ברוך הוא הביא על יצחק ניסיונות כאלה שהוא היה צריך יותר לא לעמוד במבחן של האם הוא האם מהטוב שיש לו הוא נותן לקדוש ברוך הוא, אלא יותר האם הוא את הדברים הקיומיים שלו, את החיים שלו, האם הוא מוכן להתמסר לקדוש ברוך הוא. זה מה שהוא מדבר על זה, שהוא היה צריך, שזה אהבה של מסירות, של לבטל את הדברים הבסיסיים שאתה צריך לחיים שלך, ואותם לתת לקדוש ברוך הוא. כלומר, יש אהבה שהיא בנויה על זה שאתה עשיר, ואתה מהטוב שיש לך, אתה כל הזמן רוצה לתת למי שאתה אוהב. ויש אהבה שהיא דורשת ממך, אתה לא עשיר, אתה כבר עני, אתה כאילו לא מדובר על זה שתיתן מהטוב שיש לך, אלא אתה צריך לתת את עצמך. אין לך את הטוב הזה לתת אותו, אלא אתה צריך למסור, לוותר על עצמך ובשביל אהבה. כאילו, יכול להיות שיצחק בנוי בצורה כזאת, שהוא מבטל את כל הכוחות האחרים שיש לו, הוא נזיר כזה, הוא לא כמו אברהם אבינו שהוא מלא חיים והוא נוגע המון בטוב שיש בעולם, רק הוא כמעיין כזה, הוא כמעיין שמקבל ונותן, מקבל נותן, מקבל נותן, מקבל נותן. כלומר אין לו, זה המון המון זרימה יש דרך אברהם אבינו, והזרימה הזאת היא באה לידי ביטוי בזה שהוא אוהב, אבל זה אהבה שנובעת מזה שיש לו המון זרמי חיים שאת כולם מזרים לקדוש ברוך הוא. אצל יצחק הוא פחות עם זרימה כזאת, פחות עם החסד הזה. הוא חי חיים מה שצריך, קיומיים. הוא יותר כמוץ כזה, הוא יותר מה שצריך, הוא לא... כן, מלא מהמון עושר בעולם הזה, ואת זה הוא מוכן לתת לקדוש ברוך הוא, מוסר את נפשו לקדוש ברוך הוא. זה כבר מדרגה, זה קומה אחרת של אהבה, זה סוג אחר של אהבה. וזה מאוד מזכיר, אני חושב, את זה באמת שכשחתן וכלה, כשהם מתחתנים, אז בהתחלה, כשעוד אתה לא צריך למסור את הנפש, אתה בסך הכל, כל אהבה באה לידי ביטוי זה שאתה נותן מתנות, שאתה... מרחיבה וזה, אבל אתה עוד לא, זה עוד לא פוגע בך, זה עוד לא שזה לוקח לך משהו מהחיים. אחרי שאתה מתחתן, אתה צריך מסירות נפש. כלומר, אתה צריך את הדברים שהם שלך, לוותר עליהם ולתת אותם כן, זה, אתה צריך לא להתעסק בעצמך בכלל ולתת את זה לאחר. כלומר, אברהם אבינו, אי אפשר להגיד שהוא מתעסק, הוא מתעסק בעצמו, אבל אי אפשר להגיד שהוא לא מתעסק בעצמו. כשאדם עושה חסד, הוא כל הזמן מרגיש שהוא עושה. אברהם אבינו כל הזמן נותן משלו, אבל הוא משלו! הוא כל הזמן מרגיש שהוא נותן! זה, יש לו הרגשה מאוד גדולה של, שיש לו והוא נותן! אצל יצחק זה בנוי בצורה כזאת שאת עצמו הוא נותן! זה, 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 סוג, זה חלק אחר שיש באהבה. ולכן קוראים תמיד לנושא הזה של יצחק מידת הגבורה. כלומר, הגבורה היא להתגבר על, על זה שאתה צריך להיות, יש לך משהו בסיסי כזה שזה החיים שלך ואתה מתגבר ונותן אותם, זה המסירות נפש הזאת.
אז למה מתנגד לחסד? כאילו,
זה לא שזה מתנגד לחסד, הגבורה מופיעה במקומות שאין חסד. בזמן שאי אפשר לעשות חסד, אז צריך את מידת הגבורה. כשיש מידת החסד, אז אין צורך בגבורה. החסד הוא כולו אור, כולו... זה, אתה נמצא כן, במצב כזה שאתה כל המלא, מלא טוב, אז לא צריך שם הגבורה. אתה צריך רק להיות, לא להשאיר את הטוב אצלך. להיות מוכן להיות מעיין כזה, שנותן מהטוב שיש בו לאחרים. כן? אבל זה לא דורש, אין שם איזשהו דבר שאתה את עצמך צריך לתת, כי אתה יכול לתת מהכל הטוב הזה שיש, שעוטף אותך. אז כשיש חסד אין צורך בגבורה. כן, והגבורה היא כשאי אפשר כבר להשתמש בחסד. למה אי אפשר להשתמש בחסד? לפעמים אי אפשר להשתמש בחסד בגלל שאין. כלומר, יש גבול כמה עושר יש בעולם. לפעמים אפשר להשתמש בחסד, בגלל שכנראה לפעמים חסד הוא גם דבר שצריך לשים לו גבולות. ואם אתה תעשה חסד בלי סוף, אז זה הורס. כן, אם אתה, אם בעולם יהיה רק, בעולם הזה, אם זה יהיה עולם שהוא כולו חסד, זה עולם שיהרס. הוא צריך להיות, זה עולם שצריך להגביל את החסד.
אז,
מה?
עולם
חסד ייבנה, זה נכון, זה התוכנית של העולם זה להופיע, להביא את העולם למדרגה הזאת שהוא כולו יהיה חסד. אבל זה עובר דרך הרבה גבולות, דרך הרבה דין. אנחנו רואים שעולם שהוא כולו חסד ואין בו גבולות, הוא הורס את הבני אדם. בני אדם לא יכולים לחיות רק עם חסד. ואני לא... כן, אנחנו נמצאים בעולם שכל אחד יש לו את ה... בדרך כלל אדם שהוא כל הזמן עושה רק חסד, באיזשהו שלב הוא שואל את עצמו, רגע, ומה עם העצמיות שלי? ואם הוא לא עושה עבודה, מי זה העצמיות הזאת? והוא מחליט גם את העצמיות שלו לתת, אז בסופו של דבר החסד הזה הוא מאוד... הוא מביא לדברים לא טובים. כן, זה החסד... זה מה שאנחנו לומדים על החסד ש... שהנצרות, שהיא ניסתה, היא לא עמדה על הדין, לא עמדה על מידת הגבורה, והיא ניסתה להופיע את הטוב רק על ידי זה שהיא מפייסת את עצמה, על ידי זה שהיא עושה חסד, אז חסד לאומי חטאת זה יוצא בסוף. טוב, אנחנו לא הולכים ללמוד עכשיו את הנושא הזה של זה. אנחנו לומדים פה איך המהר"ל מסביר מהם הביטויים של אהבה. אנחנו אומרים, הביטוי הראשון של אהבה זה הביטוי הכי בסיסי, שבן אדם יש בו טוב, והוא את הטוב הזה נותן מהטוב, מהשפע שיש בו, הוא כל המעשים, הוא מחפש איך להעניק לאחרים. האהבה השנייה זה שבן אדם, אין לו הרבה טוב, ואת עצמו הוא מוכן לתת. זה המסירות נפש. והדבר השלישי, אומר המהר"ל, זה דבר שצריך יותר לעיין בו, יעקב, שזה... עניין הוא שם בנושא של יעקב את הנושא הזה של ההודעה. עניין ההודעה. והוא אומר המהר"ל שההודעה זה משהו שמחבר בין המידה של אברהם ושל יצחק. זה אנחנו יודעים שאברהם הוא צריך להיות איזשהו דבר שמחבר בין אברהם ליצחק. אבל איך זה בא לידי ביטוי בהודעה? ונראה במערל שלא כל כך פשוט להודות על הטוב שעשה השם יתברך אליו. צריך למסור את עצמו בהודעתו על השם יתברך. כלומר, אני באמת במבט ראשון אנחנו נראה לנו להגיד תודה זה דבר פשוט. להודות זה לכאורה דבר פשוט, מה כל כך קשה, מה איזה קושי יש בהודעה. מהי עבודת אהבה שיש בהודעה? מה כוללת ההודעה? למה בהודעה יש צד של אברהם שהוא עושה לאהבת השם יתברך? וכל קורבן תודה, כל מהלך של הודעה זה הבאת משהו משלך אל מי שאתה מודה לו. כן, ההודעה היא תמיד באה בצורה כזאת שאתה נותן משהו אל מי שאתה מודה לו. ולמה זה בצורה כזאת שאתה מוסר את הנפש? צריך יותר להבין את זה. זאת אומרת, הטבע האנושי הוא שהאדם מייחס את הדברים אל עצמו. וההודעה היא ההכרה בזה שכל מה שיש לך זה לא שלך, זה של מישהו אחר. אז אתה צריך, זה מסירות להודות בדבר הזה שזה לא שלך. כאילו, באדם שעושה חסד, אז ההרגשה הבסיסית של עשיית החסד זה שיש לי המון טוב, ומהטוב שלי אני נותן. כי זה הדבר שהכי מחיה. אני מוכן הכי לעשות טוב עם הטוב שיש לי, אבל זה נשאר הטוב שיש לי. והמסירות זה שהאדם מוותר על העצמיות שלו, וההודעה זה איזושהי פעולה מורכבת. יכול להיות.
אז לא רק שזה לא שלך, זה שאתה לא יכול בלעדיו, שיש לך חסרונות שהוא בא להשלים אותך ולא יכולת בלעדיו. כמו ההודעה של יהודה.
אז אני קודם כל כתבתי פה, אני רואה לעצמי ככה, היסוד הראשון זה יסוד של חסד, היסוד השני זה יסוד של גבורה. והיסוד של יעקב אבינו, כתבתי, זה יסוד של ענווה. כלומר, זה בעצם מסתדר עם מה שאתם אומרים, כן? היסוד הזה של הענווה. שהענווה היא השורש האחר של האהבה. אהבה, כן, איך מבססים אהבה? אהבה מבססים על היסוד של הרצון לעשות חסד. אהבה מבססים על הנכונות לוותר, הנכונות להתמסר, להתייסר בשביל האחר, זה יצחק, שזה יסוד האיסורים, ואהבה, השורש השני של השלישי של האהבה זה הענווה, שזה איזושהי תפיסה מאוד מאוד של תפיסת האחדות שדיברנו עליה בבסיס האהבה שדיבר עליה המהר"ל. התובנה הזאת שכל מה שיש זה כבר איזושהי תפיסה מאוד מאוד עמוקה של אין אני ואתה, אלא שכל מה שקורה לי זה בעצם, כן, אני צינור, אני כל האישיות שלי זה חלק מן ההופעה שלך, ואין לי משהו שהוא לעצמי. אני מבטל, אני כל כולי רק צינור לנוכחות שלך. כן, זה רק כלפי קודשא בריך הוא, אפשר להגיד את זה בצורה הזאת. כן, את היסוד הזה של אהבה. וזה היסוד של יעקב, שהוא כל כולו נהפך להיות כצינור. אני במחשבה נוספת חשבתי אולי המסירות המיוחדת שמדובר עליה בהודעה, כי זה מה שאחרי כן המהר"ל, זה החלק שאנחנו לא נלמד, שהמהר"ל מאוד מאוד מרחיב, שהחידוש הגדול של ההודעה זה להודות על הרעה כשם שהוא מודה על הטובה. זאת אומרת, ההודעה היא לא רק להודות על הטוב, אם זה היה רק להודות על הטוב, אז זה בחינת אברהם. אבל ההודעה שהיא מבט על כל המציאות של האדם, והתבוננות על זה שכל המציאות שלי היא מציאות שיש בה את הטוב האלוקי שמתגלה, וגם החלקים שהם היו רעים, אני מעמיק בהם ומוסר את ההרגשה הבסיסית שהיה לי רע. ואני מסתכל על זה, אני גואל גם את הרגעים הרעים האלה, ואני מצרף אותם להודעה. זה הבחינה הזאת של יצחק. כלומר, ההודעה היא המבט הזה, שגם הטוב שאני יכלתי לתת, וגם היסורים שסבלתי, הכל, זה בעצם מתוך הטוב האלוקי שצריך להתגלות דרכי, ושאני כל כולי מתמלא מתוך הענבה הזאת כצינור להופעת שם השם. אז ככה אני הבנתי את אולי את הנושא הזה של יעקב, שההודעה היא הפילוסופיה, זה המבט על החסד והגבורה, ששניהם אני מייחס אותם לטוב האלוקי. וזה בעצם הבחינה הזאת של האהבה, שאני רואה את כל מה שקורה לי, שהקדוש ברוך הוא עשה את הדבר, את כל הדבר, את כל הדבר הזה. לכן הוא אומר דבר נוסף, שזה פתגמים בשבילנו, ויש בזה דבר מופלג בחוכמה, כי עיקר האהבה שלא יהיה שר מן השם יתברך כלל, רק שיהיה דבק בו לגמרי. ומה זה לא יהיה שר? אומר המערה, לא יהיה שר לא לימין ולא לשמאל, וזה רמוז בשלושת הדברים. בכל לבבך זה הימין, בכל לבשך זה השמאל, בכל לבדך כנראה זה משהו באמצע. זה מתאים מאוד, אנחנו לא מבינים בזה הרבה מה זה ימין שמאל, אבל תמיד רגילים להזכיר שהימין זה כנגד השפע, זה כנגד החסד, כנגד המידות האלה של הרבה דבר שהוא בלי גבול. השמאל זה תמיד כנגד הדבר המדוד יותר, כנגד זה שהדברים הם צריכים להתגלות בגבולות של העולם הזה, במציאות המוגבלת יותר. כן, והאמצע זה תמיד היסוד הזה שמעל הימין והשמאל יש איזה משהו עליון יותר, שזה הקדושה או זה איזה שייכות לאיזשהו עולם הרבה יותר אחדותי, זה החלק השלישי. אז זה כנגד האבות, זה מה שכאן רומז המהר"ל. הם כנגד אלו שלושת הדברים אשר זכרנו, כאשר ידבח בו יתברך כמו שהיו דבוקים בו האבות, נמצא שאינו עשרה מן השם יתברך כלל, כאילו לא מהימין, לא רק מהשמאל. אז אברהם זה כנגד הימין, יצחק זה כנגד השמאל, ויעקב זה כנגד האמצע. רק דבק בו יתברך לגמרי. וכן לפירוש הברייתא. טוב, זה היה הנקודה הזאת. בואו נראה מה אנחנו נספיק. עוד מאוד איזה פסקה שרציתי ללמוד היום. אבל מישהו רציתי, ראיתי שרצה להעיר משהו? כן. נכון, לא אמרתי, זה בעצם הפירוש השלישי יותר חוזר לפירוש הראשון, רק הפירוש השלישי.
זה לא מתגד
את ההבדל,
איך
הסברנו למה הגיע לפירוש השני. נכון, לא. בסדר. נקרא קצת, יש לנו כמה דקות לקרוא את הדברים של המהר"ל. אני קורא בעמוד מ"ג, היה, שהיינו לומדים אצל הרב ציודה, הרבה שיעורים זה היה רק קריאה. הרב ציודה לא תמיד היה מסביר. הוא היה קורא. והיה צריך הרבה אמונת חכמים, שעצם זה שאתה שומע את הפסקה, וזה שהרב ציודה קרא את זה, אז זה כבר אור אחר יש לדברים. אז אני לא חושב שאני במדרגה הזאת, אבל בגלל שאין זמן, אז אנחנו נעשה את זה ככה. ודע, כי האהבה הזאת, שהאדם נמשך אל השם יתברך, הוא מצד עצמו בלי שום תכלית, רק אם מצד עצמו של האדם, והפרש יש בין האהבה ובין היראה. כי היראה שהוא ירא מן המלך, שראוי לי רע מפניו, וזה לא מצד עצמו של האדם. זה מאוד מזכיר את מה שאמרנו בעניין היראה, שגם הקדוש ברוך הוא לא רוצה את היראה הזאת. היראה זה מהלך של צמצום הנבראים. והקדוש ברוך הוא לא חפץ בה, וגם הנבראים לא רוצים בה. היראה זה איזה הכרח שיהיה יראה במציאות, אבל היא איזשהו דבר חיצוני יותר. אם הייתי מסביר לכם, הייתי מסביר, זה כנגד איזה אור מקיף כזה, זה אור עליון, זה אור שהוא למעלה ממה שיכול להיות במציאות. זה בחינת היראה, זה בחינת אור מקיף יותר. אבל האהבה היא מצד עצמו של האדם. וראה לזה, כי אצל האהבה כתיב, אהבת את השם אלוקיך בכל לבבך. ביראה לא כתוב, תירא את השם בכל לבבך. זה חידוש. שתראה מזה, כי האהבה היא מצד האדם שנמשך אחר הנאהב לגמרי. כאילו, בכל לבבך זה אומר שאתה יכול לעשות את זה מתוכך. אתה לא עושה את זה מהשכל. יראה היא באה מהראש. אהבה באה מהלב. זה ההבדל. ולא נאמר שירא השם יתברך בכל לבבו, רק היא אהבה מצד עצמו של האדם. וכך אהבה היא מקובלת יותר על האדם. כלומר, לכן אהבה איזשהו דבר שהאדם יותר בקלות נכנס אליה, וכשהאדם מרגיש את הטעם של האהבה, אז היא מקובלת יותר על האדם. האדם ממשך לזה, מפני כי אהבה מקובלת יותר על האדם, אפשר שתהיה בכל לבבו, ואי אפשר לבוא לידי פירוט כלל. כי אף אם באים כל היסורים בעולם על האדם, האהבה שהיא בעצם אין כאן ביטול. כי עניין האהבה, מי שיזכר בשיעור הראשון שדיברנו, דיברנו שהעניין של היסורים באהבה זה כאילו דורש את מה שהוספנו. שהאדם כל כך שמח באהבה הזאת, שהוא לא מרגיש את היסורים בכלל. זה מה שהוא אומר, היא מקובלת על האדם. האהבה, הדבקות בו ידברך מצד עצמו, כאילו דבר זה עניין עצמי לאדם. וזה כמו, הוא אומר, זה האהבה נעברה להיות איזושהי תכונה טבעית לאדם. אהבת השם היא נפרד להיות טבע לאדם. יראה אף פעם היא לא הטבע של הבן אדם. היראה היא תמיד חיצונית, היא תמיד איזה משהו שהוא מעבר למה שהאדם קולט. כלומר, יש תמיד באדם איזושהי בחינה של איזה אור שהוא למעלה מהקליטה של הבן האדם, ואהבה זה האור שהאדם כן יכול לקלוט. אז האהבה היא בעצמו של האדם. היראה היא תמיד משהו שהוא מעבר, היא למעלה, היא משהו זה. משל זה, שאם כל המעקבים, כאילו עניין הזה שזה נהיה טבעי, אם כל המעקבים באים אל האש, אני לא כמו הרב ציוד, אני רואה. אבל זה לא צריך להוכיח את זה. כן, לא, אני לא מסוגל רק לקרוא, אני רואה. משל זה, ככל שהאדם גדול יותר, הוא לא מרגיש צורך לדבר. הוא רק, עצם החיות שלו, עצם החיות שלו, הוא מרגיש זה מספיק. לא צריך לדבר עוד, הוא לא צריך לדבר. אנשים קטנים צריך כל הזמן לדבר, לדבר, לדבר. זה מה אתה מדבר כל הזמן? כי אתה קטן, אז אתה צריך כל הזמן לדבר. כן, כן. משל זה שאם כל המעקמים באים על האש, שהוא משתוקק תמיד על המעלה, ואף אם כל המדגנים והמעקמים יבואו אליו, אין מסירים אותו מדבר זה, תמיד הוא משתוקק לדבר זה. כי מה שמשתוקק האש לעלות למעלה הוא דבר עצמי אליו. אין ביטול לדבר עצמי, דבר זה השלמות אור. כן אהבה אל השם ידבר, שמשך השם האדם אל השם ידבר מצד עצמו, והשם ידבר הוא השלמתו, ואין ביטול לדבר זה שהוא עניין עצמי לא בהשלמתו. אבל יראה שאין היראה רק שלא יעשה, אף פעם זה לא דבר עצמי לאדם, מה שלא יעשה, אין זה השלמתו, הוא נגד האדם! עוד פעם הביטויים הקיצוניים האלה, כמו שלמדנו במידת היראה, היראה היא נגד האדם! רק אהבה הוא מצד האדם שאוהב דבר זה. וכך אפשר כאשר בעל האדם דבר שהוא מכביד עליו, אפשר שיש בו ביטול על היראה, אינו דבר עצמי בשלמתו. טוב, אז פה באמת דברים נפלאים. אנחנו אמרנו שזה יהיה השיעור האחרון בעניין האהבה, ובהחלט שנלמד בעזרת השם בדברי הרב, נראה שהרב בהרבה הרבה פסקאות מדבר על כך, שעניין הגאולה זה שהאור של התורה יופיע לא רק מצד מידת היראה, כן, התורה של הגלות הייתה בחינת יראה, והתורה של הגאולה זה בחינת אהבה. אבל זה כבר ברורים שצריכים לעשות בדברי מרן הרב.